בזה. לא, אבל יש מכשיר חדש, אז כן.
אוקיי, אני מנסה.
לא, לא, אבל בואו נתחיל, כי יש לך את הדפים האלו. יש לך את הדפים האלו. אז קודם כל, בנוגע לחקירה כאן, בעמוד 116, שראינו אתמול איברים כגון יד, האם אני רואה אותם כמציאות אחת או כפרטים נפרדים? למשל, אם הוא רוצה לטבול את היד ולטהר את היד בתוך מקווה משום שהיד היא טמאה, האם הוא יכול להכניס את ידו בחצאין? למשל, קודם כל את האצבעות ואחר כך על הפרק בשני שלבים שונים בזה אחר זה. אז יש על זה סוגיה, וזה ראינו אתמול בדף שחילקתי לכם בסוגיה בגיטין דף תדבר אמן א', וכדומה. יש לנו סוגיה לגבי תומעת מיטה עם תת. אם המיטה בשעה שהיא מפורקת אפשר לטבול אותה, או היא מקבלת תומעה במפורקת, האם אני רואה את הכל כמציאות אחת, כנקודה בלתי מתחלקת, או שמה צירוף של חלקים? אותו הדבר ראינו לגבי אכל ציפור חיה. זאת אומרת, האם הוא עובר על איסור עבר מן החי, האם אני רואה את הציפור כאילו היא מחולקת לחלקים, לאיברים, או שאני רואה את כל האיברים כולם כמציאות אחת, כהרכבה מזגית בלתי מתחלקת? באופן מקביל ראינו לגבי המצווה של כהן גדול ביום הכיפורים, שיש לו שתי ידיים, ביד אחת מחתה עם גחלים, ביד שנייה כף עם הקטורת, וחז"ל התירו לו להשתמש דווקא ביד ימין לצורך המחתה, משום שהיא כבדה. אבל הרוגת שווי טוען שפה אני רואה את שתי הידיים כנקודה, כמציאות אחת, ולכן אין הבדל בין יד ימין ליד שמאל. כן, וראינו אותו הדבר לגבי קידוש ידיים ורגליים, אני רואה את הידיים והרגליים כמציאות אחת נקודה, או כחלקים נפרדים שמצטרפים יחד. היום נוסיף שיש מחלוקת לגבי מצוות לולב, והמפנח צפונות מביא את המחלוקת הזאת בשם הצופנס פניה בעמוד 116, העמוד שראינו אתמול, 116. יש לי עוד עותק של מפנח צפונות, אני לא יודע לאן, איפה הנחתי אותו. על כל פנים, הוא אומר, וכן בסוכה דף נון גימול עמד בית, מחלוקת רב יהודה ורבנה לגבי תקיעת תשועה, תקיעה תשועה, תקיעה תרעת, מה שנקרא, האם הם פרטים נפרדים או מציאות אחת? למשל, האם יש דין של הפסק בין תקיעה לתרועה או תרועה לתקיעה אחריה? זה יהיה תלוי אם אני רואה כאן מציאות אחת או הרכב של חלקים נפרדים. וכן מחלוקת בסוכה, הוא מביא את הסוגיה בסוכה בדף, באיזה דף? רק רגע, הוא לא מביא את הדף. או הנה, בדף למד א', לגבי לולב צורך אגד, שלפי שיטת רב יהודה, אלא הוא לא יצא ידי חובת ולקחתם לכם, אלא אם הוא מאגד את המינים יחד, ואילו חכמים אומרים אפילו בזה אחר זה יוצא. שוב פעם המחלוקת אם ארבעת המינים הם נקודה אחת או חלקים שונים נפחדים. וכן הוא מביא פלוקטו במסכת מנחות דף למד זין עמד בית לגבי ציצית, אם ארבעת הכנפות, ארבעת ציציות הם ארבע מצוות או מצווה אחת. וכן הוא מביא בסוכה דף נ"ד עמוד ב' לגבי תשועה, לגבי תקיעה תשועה ותקיעה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, את זה כבר הזכרנו, האם הם דברים נפרדים או שהם מציאות אחת בפני עצמו. ועין ביומו דף סמך א' לגבי הזעות, כהי גב הזעות של יום הכיפורים. הוא מביא כל גן מחלוקת מה הדין אם אין לאדם אלא לולב יבש, ועל זה יש סוגיה בסוכה דף למן א', האם אפשר להכשיר את המצווה בשעת הדחק עם לולב יבש. אז זה יהיה כדאי, אני חושב, לטפל בנושא הזה כסוגיה בפני עצמו. עכשיו, רשמתי...
יש הרבה מין חצי יד במקווה, חצי יד טהור, חצי יד טמא?
כן.
זה הרבה מין?
כן, אולי יש כזאת הווה מין, למסקנה זה לא ככה, כי היד היא נקודה ומציאות בלתי מתחלק. עכשיו, אני רשמתי לעצמי בצד, השווה לי אל עמוד סעדי, בעניין זמן. אז מה מצאנו בעמוד סעדי, עמוד 90? אם אפשר לזכור את הדלת, אם לא אכפת לכם, אז הוא מביא פה כך. מצינו בביצה דף למד. דלו מפסקי לילוס מיימומה, איז כולו יומה אריכת דומי. הגמרא משתמשת בכלל של כולו יומה אריכת דומי, לגבי שבעת ימי החג, מדובר על סוכות, ומיינף גמינו, יש דין שאם הוא הקצה את העצים של הסוכה, הוא ייחד אותם לצורך סוכה, אז אסור לו לנות מהם, להשתמש בהם לצורכו, כל ימי החג, ולמה כמן שהוא הקצה אותם בכניסת החג, אז המוקצה כולל את כל שבעת הימים, ומשמע שאפילו אם בדעתו להקצות את העצים רק ליום אחד, זה לא משנה, כיוון שתחילת החג היא כבר מוקצה, אז גם בהמשך החג עד סופו הוא מוקצה. אומר הרוגת שווי, הזמן של שבעת הימים הוא כיום אחד ארוך שאינו מתחלק לימים. זאת אומרת, אני לוקח את כל שבעת ימים כחטיבה בלתי נפרדת, והיינו דהבי כאילו עצם אחד, כך הלשון של הרוגת שווי, נקודה אחת, חלק, וחלק אינו מתחלק. אז אני לא יכול לחלק את שבעת הימים. והוא מוסיף, יש גם דין מקביל לגבי אתרוג, שאתרוג הוא מוקצה למצוותו, ואת זאת הוא מביא כאן בדף צדי, אבל גם מביא את זה להלן בדף קוף חוף ה', אז כדאי לחבר את שני העמודים. מה הוא מביא פה בקוף חוף ה'? הוא אומר, עין במדפליגי ריש לוקש רב יוחנן בסוכה דף ממבוב עומד בית לגבי אתרוג, אם למצוותו התקצוי או לכולי יומו התקצוי. כלומר, הוא הקצת את האתרוג רק לאותה שעה, רק לתחילת היום, כדי לבצע לקיים את מצוות ולקחתם לכם. אבל לשיטה אחת, אין לי פה, חבל שלא הבאתי סוכה דף ממבוב עומד בית, כדאי שנכניס פה שעס קוטון. כי אם לומדים את הרוגת שוב, אז חייב שיהיה כל השעס לפניך. אבל בסוכה דף ממבוב עומד בית, מעניין אותי מי סובר מה. כלומר, מי סובר שהאתרוג הוא מוקצה רק לאותה שעה, אבל יש דעה, אם זה ריש לקיש או רבי יוחנן, אני מקווה שזה ריש לקיש, שהוא סובר שהמוקצה חל על כל היום. אומר על זה הרוגת שווי, ואנחנו יכולים כבר לנחש מה הוא יגיד, התקצוי לכל יומו, אף על פי שמצוות הנטילה בעמוד 90, אף על פי שמצוות הנטילה היא רק לשעה קלה, כל היום נחשב לנקודה אחת. אז היום שלו לקחתם יחם ביום הראשון, כל היום כולו הוא נקודה אחת בלתי מתחלקת. אז זה או או הכל או לא כלום. ולכן עמוק צריכה על כל היום. והדוגמה שהגוגת שם מביא אותה מדי פעם היא יום הכיפורים, שיום הכיפורים זה נקרא נקודה, ולכן היא או הכל או לא כלום. כן.
ובארבעת המינים הוא שונה מיום כיפור, שהמצווה של יום כיפור היא כל נגיד 24 שעות. אתה צריך לצום את כל השעות, אתה מקיים את המצווה 24 שעות. בנטילת לולב אתה עושה את זה נגיד 3 דקות וזהו.
זהו, למה להקצות את כל היום? אבל כנראה שמה קובע מוקצה, מה שקובע מוקצה לפי אותה דעה, ואנחנו לא יודעים אם זה ריש לקיש או רבי יוחנן, היא המוקצה היא תוצאה מהחובה. החובה היא זאת שיוצרת את המוקצה, לא הקיום בפועל. נכון שאתה צודק, הקיום בפועל אני יכול לצמצם אותו רק לשנייה אחת, אבל החוב החל על כל היום כולו. היום כחטיבה, כישות בפני עצמה, כולל את כל היום כולו, הוא מחייב אותי באתרוג. מה שאני בפועל לקחתי את האתרוג בשעה זו או ברגע זה ולא ברגע אחר, זה כבר מקרה בעלמא, זה כבר דבר מקרי. הייתי יכול, האתרוג מונח על השולחן, הייתי יכול לקחת אותו בכל רגע ביום שלם. אז היום שלם מחייב אותי, ועל ידי החובה הזאת חל הדין בעצם גופו של האתרוג שהוא מוקצה. והוא מוקצה על כל היום כולו. מה שאני יצאתי ידי חובה, בוא ניקח דוגמה כזאת. אני יצאתי ידי חובה ב-9 בבוקר. עכשיו בא ג'ול והוא מגיע ב-10 בבוקר. גם הוא יכול לצאת ידי חובה באתרוג. אז בעצם למרות שאני זה אני זה שעשיתי את המייסה הקצוע, שאני איחדתי את האתרוג למצווה, אבל האתרוג ראוי או מוכן ומוכשר למצווה לגבי כל העולם כולו במשך כמה זמן? ליום אחד.
אבל מותר לי, נגיד מראש אני אומר, יש לי אתרוג שלי ובשעה 8 בבוקר נטלתי וזה, ואני אומר לי מראש אחר כך אני אשתמש בו למשהו אחר.
אז זה המחלוקת אני חושב בין רבי יוחנן ריש לקיש.
אני אוכל אותו אחרי זה.
קשה לי לענות על השאלה שלך משום שלדבוני לצערי אין לי פה גמרא מסכת סוכה. אני לא רוצה להפריע באמצע כי הזמן שלנו מוגבל להביא את הגמרא, אבל זוהי סוגיה, ואני אזכיר עוד פעם שהוא מביא אותה מדף סוכה דף ממבב עמוד ב'. אולי בכל זאת אני קצת
would he say at night would also be mitzvah? Because all of the sukkah, the 7 days, is an akuda echad, so we can come right, even though it's not the zman of mitzvah.
Yeah. Akol ze miksha echad. Chativa echad. So all the 7 days, 24 hours, each day. Mukhazad. Tegid, is it shavut etzalem derech at ha-sedah?
Ken.
Telemed oti echar kach.
לא, אני לא בא כי
לא יחסים, אני לא, אם אני רוצה לצלם אצלי בבית אני אשלוח משהו, אני יכול לשלוח למדפסת שלי? To my...
מצאתי סוכה דף ממבב עומד בית. עכשיו אנחנו מחפשים את המחלוקת בין רבי יוחנן ריש לקיש. איתמה, הפריש שבעה אתרוגים לשבעת הימים, כלומר לכל יום של חג הוא הפריש אתרוג מיוחד. אומר רב, אז פה יש רב, כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלתר. אז זה בעצם מפגין את השיטה, זה מבטא את השיטה שאתה אמרת, שהוא יכול לאכול אותו אחרי שהוא יצא בידי חובה. רב אסי אומר, כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה למחר. כלומר, לאותו יום אסור לו לאכול את זה, רק למחרת. במייקה מפלגי, מר סובר למצוותה התקצאי, ולכן אוכלה מיד. זה רב. ומר סובר לכולי יום התקצאי, יש דין של מוקצה על כל היום כולו, זה הדין לפי אליבד רב אסי. אומר רב יוחנן, פה למעלה, את רוג בשביעי אסור בשמיני. לא, סליחה, טעיתי. אומר רב יוחנן, את רוג בשביעי אסור, בשמיני מותר. ויש לוקש אומר את רוג אפילו בשביעי נמי מותר. ומה יקום מפלגי? מר סובר, אני חושב שהכוונה היא לרב יוחנן, מר סובר הכוונה היא לריש לקיש, למצוותה התקצאי. ולכן ריש לקיש אומר, אפילו בשביעי מותר. כמו שראינו בשיטת רב למטה. אני לא יודע מה הסוגיה תקשר ביניהם. ומר סובר, רב יוחנן סובר לכולי יום התקצוי, ואם יש דין של מוקצה בשבי, אז ממילא יש לנו עוד כלל של מיגד התקצוי לבין השמחת התקצוי לכל יום, וזה עושה אותו ביום, ביום שמיני גם. אומר רשי, אסור לאכילה, אפילו לאחר שיצא בה. זוהי שיטת רב יוחנן. כי מפרש תימא דקסובר דכל שבעת הימים התקצוי. אז רב יוחנן הוא זה שסובר את הדין הזה של כל שבעת הימים הם נקודה אחת. זה קצת הפריע לי, כי היה לי אינטרס שזה יהיה בדיוק הפוך. אתם זוכרים אולי שבמחלוקת רב יוחנן ויש לוקיש לגבי אורים ותומים ולגבי חצי שיר ולגבי נזירות, בכל המקרים האלו הרוגת שובר אמר שהריש לקיש רואה את הנקודה, ואילו רב יוחנן את החלקים שמצטרפים יחד. פה זה יוצא הפוך. וריש לקיש אומר את רוג אפילו בשבי נמי מותר. אומר רשי, מי שיוצא בו ידי חובוסו והיא אינה עומדת למצווה עוד, דקסובר למצוותה התקצוי ותו לא. אז רב יוחנן מחדש פה שאני רואה את כל שבעת הימים כחטיבה, כנקודה אחת, ולריש לוקש אומר לא, אני מקצת את כל דווקא למצוותה, תקף ומיה לאחר שקיימתי את המצווה, אז אני יכול לאכול את הסוכה ולאכול את האתרוג. האתרוג מותר. בהמשך כאן הוא מביא בשם רב עמיאל. שמעתם על רב עמיאל? מה היה שמו הפרטי? היה רב של תל אביב. מה היה שמו הפרטי? שכחתי. הוא מפורסם כדרשן, יש לו ספר שנקרא דרשות אל עמי, כי השם שלו הוא עמיאל. אז הוא מביא פה מהספר של רב עמיאל, המידות לחקר הלכה, בעמוד צערי א', 91. הוא אומר שרב עמיאל הריך מאוד בעניין של זמן, מהו הזמן, איך להביט על זמן, אם מתוך פרט או כלל. האם נתפוס שכל רגע הוא עצם מיוחד, או להפך, הזמן הוא מופשט, אין סופי. והוא טוען שזה מחלוקת בין הרמב״ם והרייבד בפרק ד' מלכות שבועות, הלכה י'.
מצאתי את הדרשות על
המי, כן, לא, יש לי את זה בבית, אבל זה לא נוגע לענייננו. מה שכן אולי נוגע לענייננו זה המידות לחקר הלכה, שזה שלושה כרכים. יש לי את זה בבית, אבל
יש לי את זה
בבית, אבל הוא ספר שקשה מאוד להבין אותו. יש לי גם קצת הסתייגות מרב עמיאל, משום שרב סולובייצ'יק, הרבי שלי, הוא היה מומד כנגדו לרבנות בתל אביב. והם החשיבו את רב עמיאל לציוני הגדול, המזרחיניק, ולכן הוא קיבל את המשרה. ואפילו הדוד של רב סולובייצ'יק, רב מאיר ברלין, שהאוניברסיטת בר אילן נקראת על שמו, גם הוא לא... הוא לא, איך אומרים, support, לא תמך ברב סולובייצ'יק, משום שהוא היה סבור שרב סולובייצ'יק הוא אגודיסט ולא מתאים להיות רב ראשי של תל אביב. אבל פעם שאלתי את רב סולובייצ'יק על איזשהו קטע ברב עמיאל לגבי מצוות תשביטו, שרב עמיאל מביא את רב חיים, יש לרב חיים חידוש על מצוות תשביטו בספר, ורב עמיאל הוסיף שהחקירה של רב חיים היא בעצם החקירה של מנחס חינוך. ואני אמרתי את רב סולובייצ'יק שלפי אני הזדהיתי עם שתי חקירות שונות. אז הוא אמר לי על רב עמיאל, הוא לא הבין את רב חיים. על כל פנים, רב עמיאל מביא מחלוק בין הרמב"ם והרייבי בפרק ד' מהלכות שבועות, הלכה י'. אז בואו נוסיף פה איזושהי הקדמה קטנה. יש בהלכות איסורים כלל שנקרא אין איסור חלל איסור אלא בכולל. מה זה כולל? לא כולל של אברכים, אבל כולל, הכוונה היא אם האיסור השני כולל יותר דברים מאשר האיסור הראשון. זה מוכר לכם? ידוע לכם? אז כאן מדובר ככה. אומר, שבועה שלא אוכל היום, הוא לקח שבועה שהוא לא יאכל את הכיכר היום, במשך 24 שעות, וחוזר ונשבע, כלומר הוא נשבע שבועה חוזרת, על הכיכר שלא יאכלנו כלל, הוא לא יאכל אותו במשך כל חיה, ואוכלו כולה באותו יום. אז הוא עבר על השבועה. המחלוקת כאן אם הוא עובר שתי שבועות, משום שגם שבועות, משום שהשבועה השנייה חלה על הראשונה, משום שהיא כוללת גם ימים בנוסף ליום הזה, או אין איסור חל על איסור. אז הרמב"ם אומר אינו חייב אלא אחס, וכן כל כיוצא בזה שאין שבוע חל על שבוע. כוסף על זה הרייבד, זה שיבוש, שבתחילה לא נשבע אלא ליומו, ולבסוף נשבע על אותו כיכר לעולם. ולכן אני מפעיל את הכלל שאיסור חל על איסור בכולל. אומר רב עמיאל, ואני מקריא מהספר מפני הצפונות, לפי דברינו תובן המחלוקת הזאת. דמה הוא כולל? שהוא כולל דברים המותרים על דברים האסורים. כלומר, שהוא מוסיף על הפרטים שכבר קיבל עליו עוד פרטים אחרים. אז יש איסור א' שהוא חל על פרטים מסוימים, 1, 2, 3. אחר כך יש איסור ב' שהוא חל על פרטים נוספים, 4, 5, 6. זה נקרא כולל. אם הזמן הוא צירוף של פרטים, השייך גם על זה מושג כולל. וזוהי שיטת הרייבד. אבל אם אנו מבינים שהזמן הוא מושג מופשט, כלומר לא הרכבה של זמנים מחולקים, אין לזה שייכות למושג של כולל, שכל עיקרו הוא כשמצרף עוד פרטים לפרטים הראשונים, וזוהי שיטת הרמב"ם. ואנוכי הקוטון לא מבין בכלל מה הוא מתכוון. לא פרטים ולא כלל ולא כולל, זה בכלל לא שייך לכאן. הרי מה שאנחנו חוקרים לגבי הזמן זה בכלל לא נוגע לדין של איסור חל על איסור. בנוגע לאיסור חל על איסור, השאלה היא מה איסור השני מוסיף. מה זה קשור פרטים או כללים, כל זה לא שייך, אבל הוא אוהב את החקירה שלו, הוא רוצה ליישם אותה למחלוקת הרמב"ם והרייב. אז כל מי שרוצה ללמוד את הרב עמיאל, אז הוא יכול לראות את זה פה בדף צרי א' בספר מפנח צפונה. עכשיו מה שאני כן אוהב זה ספר שנקרא מעלה עשור. מה זה מעלה עשור? מלשון עשור, חגגו את שנת העשור להקמת הישיבה במעלה אדומים שנקראת ברכת משה. שמעתם על הישיבה הזאת? ישיבת הסדר ברשותה של רב נוחם רבינוביץ'. אני מכיר את הישיבה מלפני שרב רבינוביץ' הגיע. רב רבינוביץ' הגיע בשנה הרביעית של הישיבה, אני הייתי רם בשלושת השנים הראשונות. כשרב רבינוביץ' הגיע אני עזבתי לשלבים, אבל לא מחמת רב רבינוביץ', אל תבין אותי לא נכון, אני אוהב מאוד, מכבד מאוד את רב נוחם. על כל פנים, כשהם חגגו את שנת העשור, הם הגיעו למסקנה, להחלטה שהם רוצים להוציא ספר מיוחד לחלק אותו בחגיגה הזאת. אז זה נקרא מעלה מלשון מעלה אדומים, עשור לשנת העשור, ספר העשור לישיבת ברכת משה מעלה אדומים. אז התקשרו אליי, האם אני יכול לתת איזושהי תרומה צנועה לספר הזה, לכתוב, לחבר איזשהו מאמר. אז חיברתי מאמר על הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, חלקים נפרדים או יחידה אחת. והבאתי בספר ארבע או חמש אולי אפילו דוגמאות של החקירה הזאת, חלקים נפרדים או יחידה אחת. עכשיו, לא ידעתי כלל מהרוגצ'ובי, ואני לא מזכיר אותו, אבל נדמה לי שאולי אפשר לקשר בין הנושא שאנחנו מדברים עליו, לגבי זמן, לגבי מקום, לגבי חומר, לגבי איברים, לגבי קדושת הזמן, אם זה יחידה אחת או חלקים נפרדים, למה שאני מביא פה. אולי, אינני יודע. רק שאני צריך להדגיש שבאופן כללי מה שאני מביא פה הוא לגבי פעולות שונות. הכוונה שלי כך, כשההלכה מתייחסת לפעולה אחת, זה לא נוגע בכלל לעניין שלי פה. אבל אם ההלכה קובעת סדרה של פעולות, אז אני צריך להעלות את החקירה מהו היחס שבין הפעולות השונות המרכיבות את ההלכה, את הפעולה ההלכתית. האם אני רואה את כל פעולה כפעולה נפרדת, או שמה אני צריך לחבר אותם יחד לחטיבה אחת? זה בעצם הטענה שלי. עכשיו, אם אתם זוכרים, דיברנו על מעין כזה לגבי הבדלה. הגמרא אומרת סדר הבדלה, שהבדלה היא מורכבת משבע ברכות, והרוגצ'ובי שואל את השאלה, האם אני רואה את כל שבעת הברכות הללו כנקודה או כהרכבה. ונדמה לי שזה ממש מתאים למה שאני לא הבאתי את הסוגיה של הבדלה, לא היה ידוע לי, אבל נדמה לי שזה מאוד מאוד מקביל. עוד דוגמה, למשל בהזעת הכהן ביום הכיפורים, אז יש שבע הזיות. אז איך אני רואה את ההזיות הללו? אני רואה אותן כפעולות שונות או כפעולה אחת? אז גם בנוגע לפעולות, החקירה של הרוגצ'וב היא מאוד מתאימה. אז כאן אני רוצה לדעת מה הדין בנוגע למעשה גירושין. במעשה הגירושין התורה אומרת ונתן בידה ספר כריתות ויש נתינת גט. אבל לפני שהוא נותן את הגט, מה צריך לעשות? איזו פעולה קודמת?
לכתוב.
כתיבת הגט. אז לכאורה הייתי סבור אינטואיטיבית שכתיבת הגט זה לא קשור עם נתינת הגט. כתיבת הגט זה בעצם פעולה להכשיר ולעבוד גט, וזה כבר הקדמה או הכשר למצווה, אם אפשר לומר. אבל גוף הדין הוא פעולה אחת של נתינה. ככה היינו אומרים. אם כן, החלק הראשון אינו קשור לעצם מעשה הגירושים. ככה הייתי מבין בפשטות. אבל כאן אני מביא חידוש ממורי ורבי, רב סלוויצ'יק רצה לחדש לו, שגם כתיבת הגט היא פעולת מעשה גירושים, והיא משתלבת יחד עם נתינת הגט. מה מביא את רב סלוויצ'יק חידוש מרחיק לכת זה? הוא אומר שיש דין של לשמה בכתיבת הגט, ומהי הלשמה בכתיבת הגט? לכאורה, אם אני רואה את כתיבת הגט כהכשר הגירושים, רק ההקדמה, אז אני לא יודע אם יש דין של לשמה. מה אכפת לי עם הלשמה? אולי אפשר לומר שהחפצה של הגט טעון לשמה. הלשמה קובע את החפצה, כדוגמת לשמה בקודשים, שהלשמה קובע את הקודש, ואז הוא שוחט את הבימה שהיא כבר מוקדשת. אבל רב סלוויצ'יק רצה לומר שזה יותר מזה, שהכתיבה עצמה לא זו בלבד שהיא יוצרת את החפצה של הגט, אלא היא גם כן פעולה מפעולת הגירושים. והוא רצה להסביר על פי זה שלושה דינים. קודם כל, מה יהיה הדין אם הוא כתב את הגט במחובר לקרקע? על זה יש סוגיה בגיטין דף חף א' עמוד ב', שכוסבו במחובר, תולשו ואחר כך נוסנו. אומרת הגמרא, לא, הגט הזה הוא פסול, כי גם כתיבתו חייבת להיות אומרת לנתינה, וכל שהוא כתב את הגט על מחובר, אז הכתיבה לא אומרת לנתינה. ב' תוספות בגיטין דף עין עומד ב' אומר שצריך שיהיה הבעל שפוי בדעתו מהרגע של הכתיבה עד הרגע של נתינת הגט. לכן אם בשעת כתיבת הגט הוא היה שפוי, אחר כך הוא נשתתה ואחר כך נשתפר ומסר את הגט, אז אם כן בשעת כתיבת הגט הוא היה שפוי, גם בשעת נתינת הגט, אבל ביני וביני הוא לא היה שפוי בדעתו, הוא נשתתה.
מה זה נשתתה?
שותה, מלשון שותה. אז תוספות אומרים שכיוון שהוא נשתתה בין כתיבה לבין נתינה, הגט הוא פסול. אומר רב סלוויצ'יק, למה? כי מעשה הגירושין מתחיל עם כתיבה ומסתיים בנתינה, אז אני צריך שהוא יהיה שפוי בדעתו כל משך הזמן של מעשה הגירושין. ג' הוא מביא את שיטת הרמב״ם בפרק ג' הלכה ה'. הרמב״ם אומר שאם לאחר כתיבת הגט הבעל ביטל את הגט, הרי גט זה בטל, אף על פי שעכשיו הוא החליט, הוא חזר בו ורוצה לתת את הגט, הרמב״ם אומר שהגט הוא פסול. אז רב סלוויצ'יק רוצה לומר, משום שיש צורך לקשר בין שתי הפעולות הללו, שני הזמנים הללו, זה זמן אחד מתמשך משעת הכתיבה ועד שעת הנתיבה. זה כמו למשל אדם שמפסיק באמצע פעולת מצווה, אז ההפסק גורם להפריד את הצירוף בין התחילה ובין הסוף, וכל שאני צריך המשך אחד וחטיבה אחת, אז אסור שיהיה הפסק באמצע. אז אם אני רואה את הכתיבה לא רק כהכשר מצווה, אלא כחלק מגופה של מצווה, אני לא יודע אם יש מצווה לגרש אישה, אבל אם מוצא מוערב אז טוב, אז כתוב בפוסקים שיש מצווה. כל פנים, אני מתכוון לומר, לעצם פעולת הגרשין, אם אני מצרף את הכתיבה לנתינה, אז ממילא אני צריך לחבר אותם יחד בלי הפסק. אני צריך שהבעל יהיה שפוי בדעתו, ביני וביני, אני צריך שלא יהיה צורך לקצוץ את הגט כדי מהמחובה לקח כדי לתת אותו. אני צריך שהגט מבחינת הלשמוע של הגט בכתיבתו ממשיך להיות לשמוע עד שעת כתיבה. עוד דוגמה, שלושת הרגלים, האם אני רואה אותם כחלקים נפרדים, כל רגל עומד בפני עצמו, או כיחידה אחת? הרמב״ם מונה בספר המצוות איסור מלאכה בכל רגל ורגל לאו בפני עצמו, משמע שהמצוות האלו סוכות, פסח ושבועות הן מצוות נפרדות. אבל רב סלוויצ'יק רוצה להוכיח ששלושת הרגלים, על אף שיש להם קדושות שונות, מכל מקום יש להם גם כן קדושה אחת כוללת ומצטרפת הם לחטיבה אחת. אם כן, יש שני דינים לגבי שלושת הרגלים. מצד אחד, כל רגל יש לו את האופי בקדושה המיוחדת לו, ולכן הרמב"ם מונה אותה בלאו, בלאווים כלאו בפני עצמו, אבל יש גם בחינה של קדושה אחת כוללת של חטיבה אחת. מה ההוכחה לכך? א', על אף שלנוגע לאיסורי מלאכה, הלאווים מחולקים במניין המצוות, אבל לגבי המצוות של היום, הרמב"ם כולל את כולם במצווה אחת, למשל מצוות ראייה, או מצוות שמחה, או מצוות החגיגה, הם כל אחת מצווה אחת שכוללת את כל שלושת הרגלים. שנית, אבל זה כבר יותר מסובך, זה בשביל ללמוד הסוגיה של קידוש החודש, היא סוגיה מאוד מסובכת. כבר הזכרתי לכם שהרייבין טען שהרמב"ם לא הבין את הנושא של קידוש החודש, אבל הדין הוא שאי אפשר לקדש או לקבוע רגל אחד בפני עצמו בלי שהקביעות כוללת את כל שלושת הרגלים. גימול, ביחס לפסח וסוכות אומרת המשנה במגילה שקוראים בפרשת מועדות של תורת כהנים, כלומר אין חובת הקריאה מוגבלת לעניין היום פסח או סוכות בלבד, אלא מקיפה היא את כל שלושת הרגלים. אם כן, הקריאת התורה שקוראים חייבת לכלול את כל שלושת הרגלים. הוא לא מתייחס לחג השבועות שיש לה קריאה מאוד מיוחדת מפרשת יתרו, אם אני לא טועה, נכון? דלין, חתימה משותפת לשלושת הרגלים בברכת ברוך אתה השם הקדש ישראל והזמנים. הנוסחה הזאת היא אחידה לכל שלושת הרגלים, מחמת הקדושה האחידה של כל שלושת הרגלים. בניגוד לרב ברוך אפשטיין שהזכרתי לכם בספרו ברוך שמר, לא בספרו המפורסם המאגנום אופוס שלו התור תמימו, ששם הוא כותב שיש שיבוש של מדפיסים. עומר ושתי הלחם, העומר מביאים אותו בט"ז בניסן ביום שני של פסח, ואילו שתי הלחם בחג השבועות. לכאורה שתי פעולות, שתי מצוות שונות, מה הקשר להפוך אותם, לצרף אותם לאחידה אחת? המשנה במסכת מנחות אומרת, העומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש. יש איסור חודש ויש שני איסורי אחד. יש איסור חודש להדיות, לאכילת הדיות, שהוא ניתר על ידי העומר, ויש איסור חודש למזבח, שאסור להביא מי התבואה החדשה במנחות על המזבח עד לאחר שמתירים את האיסור החדש בשתי הלחם. וכאן לכאורה שתי פעולות שונות, הבאת האומר מתירה חודש להג'ות, והבאת שתי הלחם מתירת החדש למנחות בבית המקדש. אין כל קשר בין שני הקורבנות. אבל בהמשך המשטר כתוב כך, אין מביאים מנחות קודם לעומר. תשמעו משהו מפליא, אין מביאים מנחות מן החודש קודם העומר. מה זה קשור לעומר? המשנה הייתה צריכה לנסח את זה בצורה אחרת, אין מביאים מנחות מן החדש קודם לשתי הלחם. מה זה קודם לעומר? ממשיכה המשנה ואומרת, אם הביא בדיעבד פוסל, הוא עדיין חייב להביא מנחה אחרת להחליף במקומה של המנחה הקודם. עכשיו המשנה אומרת, אין מביאים מנחות קודם לשתי הלחם, ואם הביא כושר. אבל אם הוא הביא מנחה מן החדש לפני שתי הלחם יום השבועות, אז בדיעבד יוצא ידי חובוס, והוא לא מביא מנחה אחרת. הקושי גלוי. ממה נפשך? אם אני אומר שאיסור חודש מפקיע את הקיום קורבן, אז מה ישנה לפני העומר? מה ישנה לאחר העומר? אז למה אתה אומר לי שלפני העומר המנחה פסולה? ואם אתה אומר שאין מה אמרתי? עוד פעם נחזור. אם אתה אומר שהאיסור חודש הוא רק איסור אבל לא מפקיע את הקורבן, אז למה המנחה היא פסולה לפני העומר? ואם אני אומר שהאיסור חדש מפקיע את הקורבן, הכשר הקורבן, אז גם לפני שתי הלחם המנחה הייתה צריכה להיות פסולה. מה הקשר בין הבאת העומר לבין שתי הלחם? אומרת הגמרא, קודם לעומר לא הותר מכלולו אצל הג'ות, אבל קודם שתי הלחם הותר מכלולו אצל הג'ות. יש לנו דין, יש לנו כלל בשעס של הותר מכלולו. אם יש לך איסור שכולל הרבה דברים, אז יש לה איסור תוקף והוא חמור, אבל אם ניתן ציון או מספר לחומרת האיסור, ניתן לו את המספר 100. אבל במה דבר הממורים, אם לא הותר מכלולו, ואם הותר מכלולו, אם אחד מכמה מהדברים שנעשו באיסור הזה הותר, אז האיסור נשאר לגבי הדברים האחרים שלא הותרו, אבל זה כבר בגדר אש נמוכה. לא ניתן לזה ציון של 100, ניתן לזה ציון של 50. אז התוקף וחומרת האיסור השתנה לגמרי. זה נקרא הותר מכלולו. אז הגמרא אומרת שעומר לאחר העומר, סליחה, חודש לאחר העומר למזבח, הותר מכלולו. כלומר, אין לו אותו תוקף וחומרה של עבירה. למה? כי כבר הותר מכלולו אצל הג'ות. למה הותר מכלולו אצל הג'ות? כי כבר הביאו את מה? את העומר. אז לפני שהביאו את העומר, יש כאן איסור שכולל גם הג'ות וגם מזבח. אבל יחר העומר, לפני שתי הלחם, האיסור מוגבל למה? למזבח, ואילו האיסור לגבי הג'ות, כבר הותר, זה נקרא הותר מכלולו. שואל רב סולובייצ'יק, מה שייך הותר מכלולו? יש כאן שני איסורים שונים. יש איסור חדש למזבח, יש איסור חדש להג'ות, ולא קורא זה על זה כל הלילה. מה אתה מקשר אותם יחד? אני הזכרתי את רב סולובייצ'יק, זה נכון, רב סולובייצ'יק, אבל לא רב סולובייצ'יק שלי, אלא הדוד שלו, הגריס סולובייצ'יק. אומר הגריס סולובייצ'יק, שמה פשט הותר מכלולו? כלומר, המתיר של העומר חל גם לגבי מזבח. אתם שומעים? כשהחפצה הזה, שנקרא חודש, נסר גם להג'ות וגם להקדש, זה לא שני איסורים שונים נפרדים זה מזה, אלא שני האיסורים הללו משתלבים יחד. עכשיו נזכרתי שזה מזכיר לנו את מה שדיברנו אתמול לגבי הקדושות של ראש שנה וראש חודש, או הקדושות של שבת ויום הכיפורים. הוא הדין כאן, יש פה חפיפה של שני איסורים בחפץ אחד. אז איך אני רואה את המצב הזה? האם אני רואה אותו כהרכבה, או אני רואה אותו כשילוב ומיזוג של שניהם ביחד, לחבר אותם כחטיבה אחת? יש לי פה חודש, החדש הזה הוא אסור להג'ות עד המטיר של העומר, החדש הזה הוא אסור למזבח עד המטיר של שתי הלחם, אז איך אני רואה את הדבר הזה? האם יש הרכבה משני לאווים או שני סוגים שונים, החלים באופן מקרי כביכול במרכאות כפולות על אותו חפץ או לא? או שני היסורים יש להם שם אחד, צירוף יחד, ונפקא מינה תהיה האם המטיר של העומר שייך גם לגבי איסור חודש למזבח. אם אני אומר שיש פה שני איסורים נפרדים שחלים בבת אחת על אותו חפץ, על אותו חומר פיזי שנקרא חודש התבועה הזאת, אז מה שייך המטיר של העומר לגבי האיסור חודש למזבח? אז מה זה הוטו מכלול אצל הג'ור? אבל אם אני אומר שהאיסורים הללו הם שני, בוא נגיד שתי ביטויים או שתי הביטים של אותו איסור, אבל בעיצומו של דובר, בעצמו של דובר הוא איסור אחד, אז אני אומר שיש איסור חודש. אלא התורה שחת החדש גם לאודו וגם למזבח עד העומר, והתורה המשיכה את אותו איסור חודש לאחר העומר לגבי מזבח, אבל זה אותו איסור, איסור אחד בלתי מתחלק. כלומר, אני משלב את שני האיסורים יחד לעבוד חטיבה אחת. במלאכת כתיבה בשבת דף קוף גימול, הגמרא דנה ומי שהתכוון לכתוב את השם שמעון וכתב שמם, רק את שתי האותיות הראשונות, לדעת חכמים חייב, ואילו רב שמעון פטור. לכאורה בפשטוס רב שמעון צודק, שהרי יש לנו יסוד במלאכת שבת של מלאכת מחשבת, הוא חשב לכתוב שמעון והוא לא כתב שמעון. זה דומה למי שזורק על מנת שזה יגיע ל-800 וזה יגיע ל-400, שהוא פטור ממלאכת הוצאה, מלאכת צחיקה ושסרב מדין מלאכת מחשבת.
אבל זה נעשתה מלאכה.
מה אתה אומר?
אבל נעשתה, נכון שהוא לא התכוון לכתוב שם, אבל הוא עשה את זה בכל זאת.
הוא שיטת חכמים, הוא חייב משום שהוא עשה.
השאלה לגבי רבי שמעון, למה יהיה פטור?
רבי שמעון סובר שיש לנו כלל במסכת שבת שאני לא חייב אלא אם כן קיימתי את רצוני. זה כלל מאוד מיוחד לגבי שבת. עוד פעם, זרקתי את החפץ על מנת שהוא ינוח בסוף 8, הוא נח בסוף 4. עכשיו, הוא חייב או לא חייב? הגמרא קובעת שהוא פטור. למה הוא פטור? כי מלאכת מחשבת עשו תורו. הוא רצה להניח את החפץ בסוף 8, הוא העביר את החפץ למעשה, הוא זרק 400, וזהו השיעור לחייב אותו? לא. אבל פי שהוא עשה מייסה המחייב מבחינת השיעור, אבל מכיוון שבמחשבתו היה לעשות יותר מזה, לא זאת היא המייסה שהוא התכוון לעשות, הפעולה שהוא התכוון לעשות, ולכן מצד מלאכת מחשבת הוא פוט. אז השאלה שרב סולובייצ'יק שואל כאן, הרי אם הוא רצה לעשות פעולה של כתיבת שמעון ובסוף הוא כתב שמם, שם משמעון, אז אין כאן מלאכת מחשבת. לא לפעולה הזאת הוא התכוון. אז הוא מביא פה רש"י. רש"י כותב בדף צד זין עמוד ב' במסכת שבת, כי כתב שם בכוונה כתבה. כשהוא כתב את שתי האותיות שם, הוא התכוון לשתי האותיות. מדברי רש"י מוכח שלשיטת חכמים יש ברצונו לכתוב שמעון שתי מחשבות: א', לכתוב שמעון התיבה הגדולה, וב', לכתוב שם כשתי אותיות בפני עצמו. היינו היחידות הקטנות המרכיבות את החטיבה הגדולה. ובהסבר מחלוקת התנאים שמעתי ממורי ורבי not Shirachmonu Parke, he's a kvar lufnei 30 shana. Shenechleku begeder chiyuv ktiva b'shir bet otiyot. L'dat Rabbi Shimon hamlachai ktivat teva d'haynu ha'yichida gdola v'lo ktivat otiyot el shtei otiyot hem shir shal teva v'yem l'chayev oto b'pachot m'shtei otiyot v'lachayin imu itkaven l'ktov Shimon al dat Rabbi Shimon machshavto chala b'yachas l'teva kula v'lo b'yachas l'otiyot hamarkivot et Shimon. זה מזכיר לי את המחלוקת והשלוקש רב יוחנן לגבי אורים ותומים, אם אני רואה את כל האות כמציאות בפני עצמו. לעומת זאת חכמים סוברים שמלאכת כותב היא כתיבת אותיות, דהיינו יחידות קטנות, אלא שאין כתיבתו חשובה לחייבו אלא אם כן כתב שתי אותיות. לכן סוברים חכמים שמחשבתו לכתוב שמעון חל על פי דין ביחס לכל אותיות המרכיבות את תיבת שמעון. אז אם כן, אם נפעיל כאן, אם נשתמש במינוחים של הרוגצ'ובי, אז נדמה לי שמה שכתוב פה ברב סלוויצ'יק הוא שלגבי כתיבה ליבד רב שמעון יש כאן הרכבה מזגית, יש כאן נקודה, יש כאן לא אותיות אלא תיבה. מה שאין כי לדעת חכמים המלאכה היא על אותיות, והכוונה שלו לכתוב שמעון כוללת את כל האותיות של שמעון, אז יש לו כוונה על כל האותיות כולן, כל אחת בתור חלק נפרד. עכשיו לבסוף מלאכת מכה ופטיש. המשנה בשבת תקוף בית עומד בית אומרת שמכה ופטיש בכל שהוא חייב. רשי אומר מה זה מכה ופטיש? המכה ופטיש שמפוצץ בו את האבן מן הסלע לאחר שחצב את האבן סביב ומבדיל מן ההר קצת, והוא מכה בפטיש מכה גדולה והיא מתפרקת ונופלת, וזוהי גמר מלאכה של חוצבי אבן. וכל הגומר בשבת מלאכה תולדת מכה בפטיש. אז עלי בדרשי מה נקרא מכה בפטיש לגבי מפוצץ את האבן מן הסלע? א', בשלב הראשון הוא חוצב את האבן סביב ומבדיל את האבן מן ההר קצת, לאחר שהאבן כבר חצבו אותה מסביב והיא כבר נבדלת מההר, אז הוא לוקח מכה, הוא לוקח פטיש ומכה בו במכה גדולה והיא מתפרקת ונופלת. אז עצם ההכאה הזאת מחייבת אותו משום מלאכת מכה בפטיש. זה לפי שיטת רש.
מכה פטיש אמרת
את המלאכה
האחרונה, לא? זה כשנגמר מלאכה.
יפה, יפה. למשל, יש לי, אם אני בונה בניין ואני מעלה כל שכבה, כל נדבך על הנדבך שאני למטה, אז כשאני מגיע לסוף ואני מוסיף את האבן האחרונה שמשלימה את כל הבניין, זה נקרא מכה בפטיש. אז למה? אז בואו נראה תוספות. תוספות מפרשים היי מכה בפטיש היינו מכוש אחרון שמכה על הכלי בשעת גמר מלאכה. אז אני משתדל להבין האם תוספות חוקים הרשי מהטעם הזה. רק שנייה אחת. מכה בפטיש היינו מכוש אחרון שמכה על הכלי בשעת גמר מלאכה. כלומר, הוא יוצא כלי והכלי הוא גמור חוץ ממכה אחרונה. זה נקרא מכה בפטיש עלי בתוספות. שואל תוספות, אני חושב, כלומר תוספות לא תוקפים את רשי להג'ה, אז אנחנו רק יכולים לכתוב בין השורות מה מתכוונים תוספות לחלוק על רשי. אולי, וזה מה שזה אומר, אני חושב, תתקן אותי אם אני טועה, שלפי תוספות, למרות שהוא מבדיל, לפי רש"י הוא מבדיל את האבן מן ההר, אבל האבן כשלעצמה עדיין לא גמורה, הוא צריך ליישר את האבן, ליפות אותה, לעשות מה שנקרא מלאכת מסתת, כל מיני פעולות כדי ליישר את האבן, כדי שאחר כך אני יכול להשתמש באבן הזאת לצורך בניין. אבל משהו מפרק את האבן מההר, זה לא נשאב למעקב הפטיש. מעקב הפטיש הוא אחרי שיש לי כבר גמר, אלא צריך עוד איזה משהו, איזה פעולת מעקב הפטיש. פירוש רש"י צורך עיר. איזה גמר מלוך יש בהוצאת האבן מן ההר? אז אני חושב שהתכוון. הרי עוד רחוקה הדרך לגמר מלאכה של האבן לצורך בניין, בשלב לפי תוסעות ניחו, הרי מק האחרונה, גמר מלאכה של עשיית הכלי, יש לו תוצרת סופית. בהסבר שיטת רש"י, דייק מורנו ורבנו מלשון רש"י. רש"י אומר ככה, וזהו גמר מלאכה של חוצבי אבן. כלומר, כאן רש"י מתייחס לפרופשיונל, לעובד פה. יש כל מיני עבודות. אני אתן לכם דוגמה. פעם הייתי יודע איך זה נקרא סרט נאו, משהו כזה, ב-assembly line. איך אומרים assembly line? כלומר, בבית חרושת שהם מייצרים, אז למשל, כלי רכב. נכון, בדיטרויט למשל, אני לא יודע, היום המצב השתנה בדיטרויט, אבל אי פעם, מה הייתה החברה הגדולה בדיטרויט של...
General Motors,
אוקיי. אז בוא נניח שאני עובד בג'נרל מוטורס, כן? ואתה עובד בג'נרל מוטורס. כולנו, כל אחד עובד באסמבלי ליין, כן? אתה צריך לתת מקל על איזשהו בורג, ואני צריך לתת איזושהי מקל עצמי, אני לא יודע מה.
סרט נע,
אני חושב שזה נקרא, assembly line. אז אומר רש"י, איך אני מגדיר מלאכת מעקב הפטיש? לא לפי התוצרת הסופית של הכל, אלא אני מתייחס לכל פועל שמוטלת עליו עבודה מסוימת ובפני עצמו, ולגבי הפעולה שהוא עושה, מהי המעקב הפטיש ביחס לעבודה שהוא ממונה עליה, שהוא משגיח עליה. כלומר, אתה צריך לבצע וליצור את הבורג הזה, ואני בורג אחר. אתם יודעים מה זה בורג? בורג זה...
Screw.
So he works on one screw for this, I work on another screw for that. אז כל אחד עושה פעולה להכין את הבורג. אומר רש"י, המעקב הפטיש הוא יחסי לכל פועל לפי עבודתו. הפרופשיונל הזה, מה הוא עושה? אז המחלוקת בין רש"י ותוספות היא בעצם כך. רש"י אומר שאם הוא מבדיל את האבן מן ההר על ידי מכוש אחרונה, זהו גמר מלאכה של חוצבי אבן, כתוב ברש"י. יש מישהו שמשלמים לו משכורת להיות חוצבי, לא עצים אלא חוצבי אבן. רש"י סובר שמלאכת בניין מתחלקת, היא מורכבת מכמה חלקים שונים, ולגבי כל חלק יש חלוקה בפני עצמו, ויש סוגי אומנים. כל אומן הוא האומן המצטיין, הבקי באותה אומנות. אומנים שונים דרושים לבניין. לכל חלק של המלאכה יש אומן מתמחה בעבודתו. לדעת רש"י, גמר כל שלב ממלאכת בניין נחשב לגמר מלאכה, והוא חייב על מלאכת מעקב הפטיש. מה שאני צריך לפי תוספות, אני צריך לראות את החפץ כנקודה אחת בלתי מתחלקת, וכאשר החפץ הוא גמור, אז אני אומר שהמקוש האחרון הוא נחשב למעקב הפטיש. איזה יופי, ממש יפה מאוד. אז נדמה לי רבוי סע, אני לא רוצה, זה נראה שיש לי נגיעה אישית פה, אבל נדמה לי שהמאמר הזה הוא קשור מאוד למה שלמדנו בדברי הגאון הרלישוף. אוקיי, נפסיק, נעמוד פה, בעזרת השם, בלי נדר, מחר נתקדם קצת במה שהתחלנו פה במפנח צפונות, לגבי זמן שאינו מסחליק, ונלמד משנה במסכת פאה לפי פירושו של הרוגצ'וב. בסדר? ואז נשלים את הנקודת זמן של שבוע אחד שבו התקדמנו בעזרת השם בהבנת התורה ויסודותיה.
In the same way, 18 brachas. The first three, the last three, are a nakuda, and the middle ones are all individual. If you make a mistake in the middle, you go back to remake the mistake.
So, Joel, I just want to add one thing. What you said is brilliant, and I agree with everything you said. I just want to embellish it with another point. That you're right. There are three nakudot, but there's also nakuda achas. And haraya, you can't be mafsik between gimel rishonos and Yud Gimel Emtzayos, Yud Gimel Bakoshos, or between Yud Gimel Bakoshos and Yud Gimel Shvach Vodoya. Hodoya, right? So what I'm saying is that there are Tzvei Dinim here. That you have to be a real brisker. And that's why I think the Rogachover is a great introduction to Reb Chaim's Tzvei Dinim. Because I think in every single occasion, almost, maybe I'm exaggerating, but in many of the sugyas that he raises, you could talk about two different dimensions. One dimension is Hakava Shchinit, ואז אני רואה כל חלק כחלק בפני עצמו, אבל יש גם את הטוטליות, את השלמות של הדבר, שהופך את כל הנקודות לנקודה אחת.
לחפצה
אחת. אז מצד אחד אני אומר שאתה צודק, יש כאן נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, ובעצם תפילה 18 קרבה של 7 בקושה ואותויה, אבל מאידת גיסו התפילה כוללת את כל שלושתם יחד בתור חטיבה אחת, ולכן אם אני מחסיר ברכה אמצעית לדוגמה, החסרתי את הברכה של ברוך עלינו ששון הזוז, אז הדין הוא שלא רק שהפסרתי את הבקשות כולן כי הם חטיבה אחת ונקודה, אלא הפסרתי את כל ה-18 כתפילה אחת. מסכים? אוקיי, תכתוב לי איזה מכתב של הסכמה ואני אדפיס אותו בספר.